כמה מי שאמור לשבת על הכיסא הזה מאחר, נכון? אז יש לי הצעה טובה, ככה אני עשיתי כשהייתי בחוץ, כשרבנים שהיו מאחרים לשיעור, הייתי עושה לעצמי קביעות, הייתי בא עם ספר, קביעות בזמן שאני מחכה עד שהשיעור יתחיל. אפשר להרוויח הרבה. לעשות לך עצמך קביעות. אדם רוצה ללמוד, אני יודע מה, פירוש נפש החיים על פרקי אבות. אין לו זמן. מתי יעשה את זה? הוא מחכה לשיעור, איך אומרים הצבא, מתעכב ולא מאחר, אז הוא... אומרים שבמרכז הרב, בתור לנטילת ידיים, אנשים סיימו את כל השישה חלקי משנה ברורה. איך יהיה הבדל אתה אומר? סתם אני אומר ככה, לפעמים אני מרגיש לא נוח ככה, מחכים. סתם, תחשבו, מי שזה מתאים לו, יכול להרוויח הרבה. בזמנים האלה, זמנים מתים כאלה, חבל על הזמן. טוב, אנחנו הגענו בעמוד 131 לפסקה קוף זין או קוף חט, מישהו זוכר? קוף זין למדנו, המגיס למדנו. בסדר. היום אנחנו מתקדמים, שתי סוגיות חשובות. המרקדת ואמונה 71 האפרוחים בשביל שלא ימותו, יש בו משום דרכי האמורים. כלומר, מה פשט הדברים קודם כל? אדם שמרקד, או אישה, לא משנה, אדם שמרקד לפני האפרוחים. זה נשמע כפשוטו, אבל תכף נראה שזה לא כפשוטו. יש נגיד אפרוחים, והוא רוקד לפניהם. או שהוא סופר. יש הבדל בלשון הקודש בין מונה לסופר, אבל כרגע נסביר. סופר מונה 71 אפרוחים, למרות שבסוגריים, מונה את האפרוחים בשביל שלא ימותו. יש בזה משום דרכי האמורים. זה נראה שני דברים משונים. עכשיו נא לא לשכוח שאנחנו באמצע סוגיה. כלומר, אנחנו עוסקים בתפיסה ששייכת לזרות של המציאות. כלומר, אך זר, רק זר. ששייכת לממד החיצוני הטבעי שבכוחות החיים ולא לממד הפנימי. ולכן היות והיא שייכת לזר, אז היא זרה לאמת, אז היא גם זרה לעצמה. אז היא רוצה לחלות את עצמה ואת כל המציאות כולה. אז דרך אחת שלמדנו זה לחלות בצורה ישירה. זה נקרא לבקע ביצים. אפשרות שנייה, דרך שנייה שלמדנו, שלפעמים אי אפשר בצורה ישירה להרוס את העולם ולחלות אותו, אז הולכים בצורה עקיפה. דרך ב' היא לבלבל את הזהות הפרטית של כל בריאה. זה נקרא להגיס בפני האפרוחים. היום נלמד דרך שלישית ודרך רביעית. מרקדת ומונה. שלצערנו הרב, שני הצדדים שנלמד היום, זה ממש התגלמות התרבות המערבית דהיום. כמו שראינו שהמגיס בפני האפרוחים, היא גם התגלמות התרבות המערבית דהיום. אז בואו נראה את החלק הראשון קודם כל. המרקדת בפני האפרוחים. נקרא את החלק בפסקה הזאת שקשור לסוגיה הזאת. יש בזה נפקא מינות. זה לא קטנוני, יש בזה נפקא מינות, אבל כרגע זה לא הנושא שלנו. למה להמציא המצאות את זה? למד לשונך לומר, אני יודע מה. אני לא יודע. יש לזה נימוקים, ודאי, מה השאלה? כשפסוק כתוב בלשון זכר או נקבה, זה עקרוני. יש מילים בלשון הקודש שהם גם אמרת זכר, אמרת נקבה, או גם זכר וגם נקבה, ולפעמים מופיעים במקרא בזכר, לפעמים בנקבה. זה עקרוני מאוד. מה? למשל, או דרך, הגמרא אומרת כידוע, כן? שלושה דרכים יש הנקנה. נקבה או מחנה. זכר נקבה וכו', וכאילו חז"ל מדברים על זה. אנחנו לא לומדים עכשיו לשון הקודש. רק אני אומר, ודאי שיש לזה נפקא מינה, כרגע בוא נעזוב. למרות שנראה בהמשך אולי שזה קשור להערה שלך. אני לא חשבתי על ההערה שלך, אבל... לפי מה שכאן הרב מסביר, אני חושב ככה כתור הדיבור, זה מאוד מסתדר לכאורה מה שכאן הרב מסביר, תכף נראה. אני הייתי אומר ככה, שלהגיס בפני האפרוחים בצד הרעיוני שלמדנו שבוע שעבר, זה התנהגות זכרית. לרקוד בפני האפרוחים, לפי מה שנלמד היום, בעזרת השם, זאת התנהגות נקבית. עוד חצי שעה זה יתברר יותר. בסדר? אם אולי, אולי, כיוונו בעקבות ההערה החשובה הזאת. אבל ודאי שזה עקרוני, זה לא קטנוני בכלל. בסדר? המרקדת והמונה בפני האפרוחים. אנחנו לומדים עכשיו המרקדת. בכל מקום, זה משפט עקרוני, המשפט הראשון, כן אמרנו הרבה פעמים בעיניה, המשפט הראשון, או החלק הראשון בפסקה הוא עקרוני, אחר כך הוא מסביר על פי העיקרון את הפסקה. בכל מקום שיש ניגוד פנימי לדבר שצד אחר מכריח, ושהצורך מביא לקבל את ההכריח ברצון וטוב לב, אחרי שגם עניינו מתגבר נגד הניגוד, שם ההתפעלות הנפשית והדרכים שהיא נקנית בהן צריכות לצאת אל הפועל. נפלא, ההגדרה הזו. נראה עוד מעט מה המשמעות. עכשיו הביטוי בפסקה שלנו, בסוגיה שלנו. שנאת החיים שבשורש הרישה מצד אחד, ואהבת התענוגים הגסים ומילוי החיים החומריים בכל שכרותם בחף, וממילא גם שכרותם בקוף מצד שני, נלחמים בנפש הרשעה ועושים אותה כמרקחה. כשהיא צריכה להגן על החיים מצד השימוש שבהם לנטיותיה השפלות, מצד שלחולל את המוות אי אפשר כי אם על ידי החיים עצמם. אמנם ההשקפה השלמה של הרשעה, ההכללה של השמחה היא רק בכיליון ובמוות, אבל בפרטיות, הלא אומרת היא, אב, אב, וחפצה היא בחיים למען הרשע, למען השחט וקלה. היא מרקדת, מכריעה את עצמה על ידי התפעלות נגד חפץ הכיליון ואהבת העיבוד, כשהיא צריכה לאפרוחים להגן עליהם בשביל צרכי המיוחדים השורשיים כפי תכונתה בכל מעמקי זוהמת הנבלה. עצרתי, זהו, הגענו, עד לכאן המרקדת. עד לכאן מרקד. עכשיו בואו ננסה להוציא את העיקרון מהמשפט הראשון. בכל מקום שיש ניגוד פנימי לדבר שצד אחר מכריח, ושהצורך מביא לקבל את ההכריח ברצון וטוב לב, מדוע? אחרי שגם עניינו הוא מתגבר נגד הניגוד, שם ההתפעלות הנפשית והדרכים שהיא נקנית בהן צריכות לצאת אל הפועל. בואו טיפה ננסה לעבוד על המשפט הזה. אנחנו יודעים שיש, נקרא לזה, תכנים, ערכים, או אפילו התנהגויות מעשיות, שהן תוצאה של הערכים שבאדם, המעמד הנפשי שלו. אז ישנם ערכים, או נקרא לזה נטיות נפש, או אפילו פעולות, שהם הביטוי של שני אלה, שהאדם מרגיש כלפיהם התנגדות פנימית. נכון? יש דבר כזה. אדם, לפעמים, תכף אני אתן כמה דוגמאות מעשיות, אדם לפעמים פוגש מציאות, אם זה ערך או התנהגות וכו', שאם תשאל אותו ברמה הפנימית שלו, אתה מזדהה עם הפעולה הזאת, עם הערך הזה, עם הדבר הזה, הוא יגיד לך לא. לא, הייתי מעדיף שזה לא יהיה. הייתי מעדיף לא לפעול אותו. נקרא דוגמה פשוטה. תשאל אדם, תגיד, אתה אוהב לקחת תרופה לא טעימה? לא. אז למה הוא לוקח בכל זאת? עכשיו בוא נראה את ההגדרה העקרונית של המשפט שאמרת. בכל מקום שיש ניגוד פנימי, בכל מצב, בכל סיטואציה, בכל נושא, שבו יש לאדם איזושהי, זה לא דווקא לאדם, אני אסביר לאדם, איזושהי התנגדות פנימית לאותו הדבר, הוא מרגיש ריחוק, הוא מרגיש אפילו סלידה מהדבר הזה, אבל מצד שני, לדבר שצד אחר מכריח, כלומר, הוא יכול להוציא ואולי דווקא הכרחי, כלומר, חייב להוציא דווקא דרך הפעולה השלילית שכרגע הוא מרגיש אליה, שלילי מאוד. הוא רוצה להוציא איזושהי תועלת, איזשהו צורך, ויכול מאוד להיות שזה הכרחי שהוא יפעל עכשיו פעולה ניגודית, כלומר, פעולה שיש לו אליה התנגדות נפשית, פנימית. אבל יש כאן איזשהו צורך, איזושהי תועלת, שאולי הדרך היחידה לגלות את הצורך היא הכרחית, יש לו הכרח לעבור כרגע דרך הניגוד הזה. אומר הרב, בכל מקום שיש ניגוד פנימי לדבר שצד אחר מכריח, ולכן, ושהצורך, ההכרח, התועלת שהוא חייב להגיע אליה, כמו למשל פה, להיות בריא, ושהצורך מביא לקבל את ההכרח שכרגע הוא מתנגד לו, הוא דוחה אותו, הוא סולד ממנו, היה מעדיף להימנע ממנו בכלל, ושהצורך מביא לקבל את ההכרח ברצון וטוב לב, אחרי, מדוע? משום שגם עניינו מתגבר נגד הניגוד, כלומר, הוא רואה כאן את התועלת, רואה כאן את הנזק, שווה לו לשלם את הנזק המקומי, בשביל התועלת המטרתית שתצא פה, אז, רגע, לא סיימנו את החשבון, אז האדם צריך להכריח את עצמו, ויות ויש לו סלידה טבעית או ריחוק טבעי מהדבר, הוא צריך ליצור אצלו איזושהי התפעלות נפשית ומעשית יתרה. הייתי אומר יותר מעשית. כלומר, במקום שבו הנפש מרגישה ריחוק, שם אתה צריך לעשות פעולה חיצונית, להתפעל נפשית, או בעיקר מעשית, כדי להתגבר על הניגוד שלך. במקום שבו, ניקח דוגמה, אתה אוכל באיזשהו מקום, נגיד אתה מתארח אצל מישהו, אני מקווה שדוגמה הזאת לא מצויה, סתם היא הלכת על המשיכה, תיאוריה. אתה מתארח אצל מישהו, והוא מאוד מכבד אותך, משקיע בך, והכין לך גם ארוחת צהריים. ובינינו, האוכל לא מי יודע מה. אם האוכל היה טעים לך, אז באופן טבעי היית נשפח, באופן טבעי, אומר, תודה רבה, איך האוכל טעים, יישר כוח. ואתה כזה נחמד. אבל ברגע שהאוכל לא כך טעים, אבל הוא באמת נחמד. ומה עושים עכשיו? אז אתה תמצא את המילים היותר קיצוניות לשבח את האוכל. מדוע? כי הנטייה הטבעית שלך אומרת, האוכל לא טעים. כן, זה כמו אחד שדמה, לא בא לו שיבואו אליו אורחים. פתאום דופקים אצלו בדלת, יגיעו אורחים. ברוכים הבאים, חיכינו שהגעת, איך אנחנו שמחים שהגעתם, חיכינו לכם שבועיים. הוא בטח הוא חושב נעימה, הלוואי שלא היו מגיעים בכלל עוד חצי שנה. אבל מה, הוא צריך עכשיו, כל זה כמובן תיאורטי לגמרי, כן? אבל כמובן, הוא צריך עכשיו לגרום לעצמו איזושהי התפעלות חיצונית, כדי לאזן את הדחייה הפנימית שלו. כי הוא יודע שהוא צריך עכשיו להסיק על איזושהי תועלת. איזשהו צורך. עכשיו בואו נקרא את כל המשפט הזה. עכשיו זה כבר לא סינית כבודו. לא סינית, ברוך השם. בכל מקום שיש ניגוד פנימי לדבר שצד אחר מכריח, ולכן ההכריח הזה, ושהצורך מביא לקבל את ההכריח ברצון וטוב לב, אחרי שגם עניינו מתגבר נגד הניגוד, שם ההתפעלות הנפשית, שם ההתפעלות היתרה, ההתלהבות היתרה, והדרכים שהיא נקנית בהן, צריכות לצאת אל הפועל. בקיצור, אני הייתי אומר כך, בצורה קצת הפוכה. אם אנחנו עדים לפעמים לסיטואציות שבהם אנחנו רואים התפעלות יתרה מעבר לנורמלי, זה מדליק נורה אדומה. זה סימן שיכול להיות שזה חיצוני לגמרי, או הרבה מאוד חיצוני. אתם מזדהים עם מה שאנחנו אומרים עכשיו? בואו נעשה דינמיקה קבוצתית. או אולי אתם תיתנו דוגמאות. מישהו מוכן לתת דוגמה? בבקשה, יהודה. כמובן, זה לא דוגמאות אישיות, זה החבר שלי אמר, כן. עוד פעם, כשאתה שואל, אדם? בואו ניתן דוגמאות יותר מציאותיות. יותר ממשיות, יותר של חיים. מי שואל כמה אתה אוהב אותי בחייך? מה? אתה אומר? זה גם נכון. אבל בואו נמצא דוגמאות מציאותיות של החיים ביום יום. אבל זה לא דוגמאות שקשורות דווקא אלינו, לא, אני אומר ברצינות, בבקשה. כן. דרך אגב, אנחנו לא אמרנו פה, רק אולי הרב, בעקבות מה שאומר נדב, לפעמים המהלך הנפשי הזה הוא מהלך חיובי. לפעמים המהלך הנפשי הזה הוא מהלך חיובי. למשל, כמו למשל הבריאות. אדם שרוצה להיות בריא, הוא מתגבר על התנגדות לקחת תרופה, והוא צריך עכשיו ליצור איזושהי התפעלות חיצונית כשהוא לוקח את התרופה. הוא צריך לשכנע את עצמו שכלית שהתרופה מתוקה, והוא צריך אולי לפנק את עצמו באיזשהו, אני יודע מה, שוקולד על ידה, לא יודע מה. הוא צריך ליצור בעצמו איזושהי התלהבות חיצונית לדבר. כלומר, לא אמרנו, או למשל להבדיל אלפי הבדלות, למשל אדם מגיע לבית המדרש, אז הוא יודע שהתורה היא חיינו ובשבילנו. היא חיינו ובשבילנו, והיא מתוקה מדבש, והיא תורתך שעשועי. אבל בשלב הראשון, יש לו איזשהו ניגוד פנימי, לצערנו הרב. ניגוד חיצוני, כן? ניגוד שהוא כביכול נראה לו כפנימי, הוא מרגיש לא שייך, לא מזדהה וכו'. אז הוא צריך להתאמץ, ליצור עכשיו איזושהי התפעלות חיצונית. למשל, הוא יקבע חברותה עם מישהו שיעורר אותו, שילעיב אותו, שיתמיד איתו כי אם הוא ילמד לבד, אז הוא ירדה, משתעמם, מתייבש, לא יגיע בכלל. אז גם המעשים שלכם הלבבות, אז הוא צריך ליצור איזושהי מציאות חיצונית שתדביק, שתשלים את הפער של החיסרון הפנימי. אז לכן הדוגמאות, העיקרון הזה הוא לא רק בצורות שליליות של החיים, הוא גם בצורות חיוביות. בסדר? אז אנחנו כאן הזכרנו דוגמה, הדוגמה של נדב היא דוגמה שלילית. הדוגמה שהזכיר עכשיו, השם כבודו. טוב, הדוגמה שהזכיר טוב היא לגבי הרפואה, כשהוא הזכיר לנו את הדוגמה הזאת, היא דוגמה חיובית. כלומר, העיקרון הזה הוא לא דווקא עיקרון שלילי. טוב, על מה אנחנו מדברים? מה? למשל, אתה אומר עוד דוגמה מצוינת, שהיום, כשאתה רוצה למכור מוצר שלא שווה הרבה, אז תעטוף אותו יפה, לאו דווקא בעטיפה טכנית, אלא בשיווק, פרסום, תעטוף אותו יפה ותמכור אותו. כן, ככל שאתה רואה ש... כן, איך אומרים, פעם שלמדנו בישיבה תיכונית, אני מקווה שכבר היום לא, באמת זה תיאוריה כל מה שאנחנו מדברים פה עכשיו, אז פעם שלמדנו בישיבה תיכונית, אז לפעמים הרב לא היה משחרר את התלמיד לשבת. אז הרב היה צריך לבוא עם איזה, התלמיד היה צריך לבוא עם איזה רשימת מקולת שיש לו מספיק סיבה לצאת לשבת. אז אם הוא היה מגיע עם סיבה אחת, זה הסימן שכנראה שהוא דובר אמת. אבל אם הוא היה מגיע עם רשימה של 10 סיבות, זה חתונת היובל של ההורים שלי, זה שבת בת מצווה של אחותי, לפני שנה, אני גם לא כך מרגיש טוב, ועוד איזה רשימת מקולת כזאת, זה סימן שיש פה חזי להצטרופה, האם אתה צריך לצרף כמה פרטים, זה מראה שכל נימוק, כבר נגיע לשאלה, זה מראה שכל נימוק לבד לא מספיק. דוגמה אייל. אייל נותן לנו דוגמה. שואלים צעירים באיזה דיסקוטקים הוא בילוי דומה. מה שלומך? עונה נפלא, נהדר, מדהים. וכדומה כשבעצם ההפך הוא הנכון. עכשיו זו דוגמה טובה, שאתה שואל היום אדם, מה שלומך? 10, 12, כן? ובעצם תוך דקה של שיחה מתברר, שזה בדיוק הפוך. טוב, עוד דוגמאות רבותיי? כן, אורי, בבקשה. נכון, אולי ניקח דוגמה יותר עמוקה לעניין הזה. למשל, אדם צם בתענית. עכשיו, מה המגמה של התענית? המגמה היא לא הצום. הצום הוא אמור לדלדל את כוחות החיים החומריים, שאז ממילא אדם יתפנה, ייתן פרופורציות לכוחות החיים הרוחניים, הערכיים שלו. אבל אם אדם צם, ובאותו יום שהוא צם, הוא חושב על אותם דברים שהוא חושב כל יום, והוא עושה סידורים באותו יום, אז מה עשינו בזה? לא עשינו כלום. העיקר זה לא הצום. העיקר זה שאם אנחנו מדברים נגיד על חורבן המקדש, העיקר זה שאדם יחשוב על זה, יערער בזה, יחשוב מה אפשר לעשות כדי לתקן את זה במידה שהוא יכול. העיקר זה לא הצום. אז יכול להיות אדם שהוא עושה וי, צמתי. אבל מה זה עוזר הצום? לא עוזר כלום. הצום זה איזושהי פעולה חיצונית, כן? להתגבר על ניגוד פנימי כי אדם רוצה לאכול, שהוא באמת לעורר איזושהי תועלת. ואת צריך לעורר איזושהי התפעלות חיצונית ביחס לצום, שתעורר את הערך הפנימי. נכון? יש המון דוגמאות כאלה. עוד דוגמה אחת אחרונה, מי שרוצה לומר? ישי, בטח יש לך איזה דוגמה. מה המקצוע שלך? אחת, נו, קדימה, תן אחת. עכשיו הגענו לדוגמאות הנכונה. דרך אגב, זה משפט נכון, דווקא הרבה פעמים. אני נפלתי עליך עכשיו.
הייתי רוצה לראות את הבן אדם שמסיים דייט, תקשיב,
אתה תמציא
ככה חתן בחיים.
לא, תראה, כל אדם יש בו צדדים טובים, יכול להיות שלא מתאים לי. תראה, בינינו, לא, לא, בואו ננצל רגע בסוגריים. כשאתה יצאת עם מישהו, עם מישהי, סליחה, שהיא לא מתאימה לך. ונגיד שזיהית דברים עקרוניים שהם צריכים שיפור אצלה. אבל דרך אגב, זה גם אולי בעיה שנהפכתי למבקר המדינה בפגישה של שעה, ולפעמים 3 דקות. זה גם בעיה, כן? זה מראה שנקודת המוצא שלי לפגישה לא הייתה נכונה, אבל נעזוב כרגע את הנקודה הזאת. אני לא צריך שהיא תצא מהפגישה הממוטטת. כי מי אני שיכול להביע עמדה עליה אחרי פגישה אחת? זה לא רציני. לכן אני חושב שגם זה נכון מבחינת האמת הרבה פעמים, גם זה מוסרי, לא להתחיל לתרץ את כל ה... לתת לה איזה שיעור כללי על כל הסיבות שכרגע גורמים לי לא להמשיך איתם. אתה הארי? אנחנו לא הארי. לכן אני לא הייתי חושב שזה צביעות מה שאתה עכשיו אמרת. זה נכון, זה אמיתי. אבל אמרת שיש לך עוד דוגמה. כן, זה מה שהוא אמר. זה מה שהוא אמר. זה מה שהוא אמר, כן. אורי, בבקשה. עירת עונש זה דבר חיובי מצד עצמו. אבל זה דבר שצריך, זה מעורר אותנו, אתה אומר. כלומר, יש לנו מצד, באופן טבעי, אהבה, חפץ וחשק לאהבה, אבל לפעמים אנחנו צריכים להוסיף עירת עונש כדי לעורר את ההתנגדות הפנימית שלנו לזה. להוסיף מעשי.
מה?
לא, לא, זה סוגיה הבאה. זה קופתת. מה קרה לקוטח? קוטח זה תפשי, זה סוגיה הבאה. אנחנו עכשיו באחד שרוקד לפני האפרוחים. מה? עוד לא הגענו לשם. קודם כל הבנו את העיקרון. עכשיו זה כבר לא סינית ברוך השם, הבנו את העיקרון. בואו נסכם. לא, התלהבות פרופורציונית היא נפלאה. זה כמו, ניקח דוגמה. בסדר, ניקח דוגמה מצויה. כן, אולי דוגמה הזאת היא טובה. ילד מגיע מהגן, נגיד בגיל 3, בגיל 4, והוא מראה לך, נורד אצל הילדים שלי למשל, שהוא מתחיל לכתוב אותיות ואפילו מילים שהוא מכיר, את השם שלו, ואחרי זה נוהגים בגן פרשת שבוע, נכון? הוא כתב פרשת כי תישא. נו, עכשיו, אתה במקום שבו אתה נמצא, כן, אתה אדם בוגר. אתה לא מתלהב שאתה רואה כתוב פרשת כי תישא. סבור, אז מה? אבל כשילד בגיל 3 כותב אותיות, וזה מפתיע אותך שהוא כבר בגיל כזה מסוגל לעשות את זה ולהגיע לרמה הזאת, אז אתה צריך לשדר לו איזושהי התלהבות חיצונית, יחסית, שמבחינה מסוימת, לכן אמרתי, לא דוגמה כוח טובה, מבחינה מסוימת היא פנימית, כי מבחינתו אתה מתלהב, אבל מבחינתך אתה לא מתלהב. כלומר, ברמה שלך, זה פשט, כתיסה, לכתוב כתיסה. ברמה של ילד בגיל 3, זה חידוש. זה חידוש. אז אני צריך עכשיו, כאבא, אני אומר את זה באמת, עכשיו כהדרכה לעצמי, ליצור בעצמי איזושהי התלהבות, שאולי ברמה שלי, לא אולי, ברמה שלי היא חיצונית, אבל ברמה של הילד היא אמיתית, ואז אני, איזה יופי! כזה כמו ילד בביתה עם ציור. איך הורים לא טובים מגיבים? הילד הזה עבד על הציור הזה שעה בגן. הציור הזה מבטא את כל עולמו. אם היית חצי פסיכולוג, על גבול הפסיכיאטר, כלומר עובד במכון מאיר, מצחוק. כל רב הוא צריך להיות כזה. אז היית רואה שבציור הזה אתה יודע מה יהיה אותו עוד 15 שנה. עוד 15 שנה היית רואה מה קורה איתו. אתה יודע לנתח. אלא מה? אתה אין לך זמן לציור הזה, אין לך כוחות נפש שתמוד עם הציור שלו. אתה מסלק אותו. בכלל לא מתייחס לציור שלו. כמה הורים ביום שישי כשהילד מגיע מתיקייה עם כל הציורים של כל השבוע? יש להם את הסבלנות לשבת על הכיסא ולפרוס את הציורים ולהתחיל לעבור ציור ציור ולדבר עם הילד על זה. אם אין ביום שישי, אז בשבת צריך לעשות את זה באיזושהי מידה לפחות. בשביל הילד זה כל עולמו. אז אנחנו צריכים הרבה פעמים ליצור אצלנו איזושהי התפעלות שמבחינתנו ברמה שלנו היא חיצונית. אבל מבחינתו היא מאוד אמיתית. מה? לא, לא, לכן אני אומר, אם אבא הוא נורמלי, אז הוא באמת, יש לו איזושהי התלהבות מילד בגיל 3, אבל ההתלהבות הזאת היא לא נובעת מעצמו, היא נובעת ממנו. היא נובעת מבחוץ, כלומר, בוא נאמר, אתה אומר דבר עמוק, הירואי. כלומר, אם האדם הוא לא חי רק את עצמו, אלא חי גם את השני, אז הוא יודע להכניס את עצמו למקום של השני ולהתלהב מהשני. השאלה אם אתה פתוח להתלהבות הזאת. אם אני פתוח להתלהבות הזאת, זו השאלה. יש לצערנו הרב הרבה הורים שאין להם זמן להתלהב, אין להם פנאי בנפש להתלהב, אין להם מקום באישיות להתלהב. הם חסומים, הם חסומים בעבודה, בפרנסה, בצרות, בחשבונות. אין להם זמן, אין להם מקום נפשי. זה לא מצחיק.
זה לא
שבדוגמה
של הילד הוא מתנגד לזה.
לא, לכן אמרתי, זה לא דוגמה, זה דוגמה חיצוני לך יחסית. אבל אם אתה באמת, אתה מה שאתה צריך להיות, זה פנימי לך. כן, לפני כמה שבועות, הרב ליאור גם כתב איזשהו סיפור על אותו זקן בבית המחוי, אתם לוקחים את זה, ואת זה, קראנו את זה פה. מאוד התפעלתי מהסיפור הזה. אז שם היה איזה משפט קטן, שכשאתה לוקח את הבן שלך לגן בבוקר, אתה רואה את זה כתאונת עבודה. כלומר, כאדם שאתה צריך להגיע לעבודה, אלא מה, על הדרך אתה לוקח אותו. אז מבחינתך זה תאונת עבודה, היית מעדיף להגיע מהר לעבודה. אז מבחינתך אתה לא לוקח את הבן שלך. אתה פשוט הולך לעבודה כרגע. ואז ממילא, אתה לא מתייחס לכל מה שילד מתייחס. אבל הילד עכשיו הולך לגן. הילד עכשיו פוגש את העולם. הוא יצא מהבית, רואה פרח, רואה פרפר. פוגש את העולם. ואתה כרגע ממהר לעבודה, אז הפוקוס שלך העבודה. זה המטרה. ההליכה לגן היא תאונה מבחינתך כרגע. אין מי שיקח אותו, אז אני לוקח אותו, מה אני אעשה? אבל אצל הילד ההליכה לגן זה המפגש שלו עם העולם. אז אם האדם לוקח את הבן, אם האבא לוקח את הבן שלו לגן, והוא רואה רק בהליכה הזאת, הוא רואה רק הליכה לעבודה, איזה מין הכנה לשלב הבא, שזה בעצם להגיע לעבודה, והוא לא מבין שכרגע הדקה וחצי הזאת שיש לו, הוא צריך להתענן בילד, לבעיה. אני אומר על עצמי למשל. לפעמים אתה לוקח את הילד לגן, ויגיד יש איזשהו משהו בפלאפון שהוא באמת חשוב. זה גבורה גדולה להגיד לפלאפון, תשמע חביבי, עוד שתי דקות ניפגש איתך. אין פלאפון עכשיו. עכשיו הבן שלי מתלהב מהפסים שחור לבן בכביש. אבא, למה דווקא שחור לבן ולא אדום כחול? איזה שאלה יפה, לא חשבתי על זה. אבא, למה אלוהים ברא את השלג? שאלה אותי הבת שלי אתמול. שלשום. איזה שאלה יפה. למה דווקא בצבע לבן השלג? שאלות של ילדים. כאלה תמימים. כאלה תמימות, השאלות האלה. ולפעמים אנחנו, אין לנו את המקום הפנימי האמיתי להיכנס למקום שלהם. אז זו גבורה, זאת עבודה. אני יכול להעיד על עצמי, זאת עבודה רוחנית, אמיתית, שלא תמיד אנחנו מנצחים בעבודה הזאת, שאנחנו נכשלים בה, שכשאתה לוקח את הילד שלך לגן, תיקח אותו לגן. אל תהיה בדרך לעבודה. טוב, לפעמים יש מצבים, אני לא אומר שאתה ממהר מאחר. בסדר, אנחנו בני אדם סוף סוף. אבל הגישה העקרונית. אתה הולך עם ילד לסופר. למה? כן, בייביסיטר שישמור עליו. מי שפעם הלך עם תינוק, עם ילד קטן לסופר, שיושב שם בכיסא הקדמי, ופתאום נחשף אל השפע העולמי. זה מדהים לראות את האבאות של הילד. הוא פתאום רואה מקרר חלבה, מקרר מלא חלב. זה לא רק הדני שהוא מקבל בבית. פתאום רואה דני ופרידי ומילקי דנונה, בכל מיני צבעים, בכל מיני גדלים, בכל מיני צורות. זה מדהים אותו. דרך אגב, הילדים אוהבים מאוד את הפעם, כשאני הייתי ילד, היה בדגים שם, היה את אותו דגן נקרא לו, לא יודע איך נקרא לו, דגג. את אותו דגג שיש שם את הדגים החיים. אני זוכר בתור ילד, שהאימא שלי הייתה לוקחת לסופר, איך שהיינו עוברים שם את העיגול הזה שאתה עובר שם בכניסה, כן? אתם זוכרים את העיגול הזה שצריך לעבור? הייתי רץ מזה, איך זה היה בסוף הסופר? הייתי רץ לדגג, להסתכל על הדגים החיים. אחד הדברים שהכי כאבו לי בתור הילד זה לראות אותו מוציא איזה דג וטק נותן לו על הראש. זה מבחינתי היה הסופר. עכשיו אני נזכר, תוך הדיבור שאתה מזכיר לי. זה מה שמעניין את הילד. לראות דגים חיים, פותחים את הפה. זה מאוד מעניין. ילד. אבל אמא אין הזמן, אמא רוצה שרוטפים את הדגים בעיתון, נגמר, אני רוצה דג לשבת. אמא רוצה להישאר עוד שתי דקות לראות את הדגים. לא, עכשיו ממשיכים עליו בסופר. אני לא שתי דקות, מה אכפת לך? אני לא אומר פעם, אני בכוונה הולך לקצה השני כדי להתאזן את זה. וכולנו צריכים עבודה בזה. טוב, נחזור אלינו. בכל מקום. דרך אגב, בעלי המוסר הדגישו מאוד את הנקודה הזאת. שכשאתה עושה פעולה מסוימת, ויש בה ערך, אל תנסה לעשות במקביל פעולה אחרת. הקפידו מאוד חכמים, בעלי המוסר, על העיקרון הזה. לכן כשאתה אוכל, תהיה מרוכז באכילה, ואל תגיד, אפשר להספיק עכשיו ללמוד עוד משנה. כי אם אתה מרוכז בשני דברים, אתה נהפכת למלאך, ואפילו מלאך לא עושה שתי שליחויות. ביחד. וכולנו טועים בזה. כי זה נראה בזבוז זמן, לאכול. אז אפשר לעשות עוד משהו במקביל. דבר בפלאפון, לשלוח מכתב ולקרוא משהו, הכל תוך 5 דקות. חוץ מזה שזה לא בריא. אז בעלי המוסר הדגישו את הנקודה הזאת. כשאדם עושה, גם הרב כותב בכל דרך הדעה הוא מוסר אביך, כשאדם עושה פעולה מסוימת, יתמקד בה. גם אם פעולה חומרית שנראית לו כביכול מיותרת, אם הקדוש ברוך הוא סידר את העולם שאדם צריך לעשות את הפעולה הזאת, כמובן לא בהגזמה, לא בהפרזה, בפרופורציות נכונות, בכוונה ומחשבה נכונים וכו', יעשה אותה בלי איסורי מצפון שכרגע הוא מפסיד משהו בדרך. זה כרגע הפעולה שצריך לעשות. עכשיו בכלל, אני מדבר, אני באמת, כל מה שאני מדבר עכשיו זה רק לעצמי. אני חושב שאם אנחנו נתרגל לעשות כל דבר בגדלות, כל דבר לעשות אותו כמו שצריך עד הסוף. אתה מטטט את החדר, נושא ספונג'ה, אל תדחוק את הלכלוך מתחת לשטיח או בפינה של הדלת. תעשה בגדלות, אבל זה ייקח לי עוד 2 דקות. בסדר. אז עכשיו הקדוש ברוך הוא מתגלה. דרך זה, אתה צריך להתמכיר עכשיו להביא, איך זה נקרא? זה שמחליק את הרצפה. לא, זה שמחליק את הרצפה. לא, זה לא הדור שלך, ידידיה.
פוליש.
לא צריך בכל שטיפה לכבוד שבת לעשות פוליש. בסדר. לא צריך להשתגע. אבל, לפחות לעשות כמו שצריך את הדבר. טוב, בואו נחזור. בכל מקום שיש ניגוד פנימי, לדבר שצד אחר מכריח, ושהצורך מביא לקבל את ההכריח ברצון וטוב לב אחרי, משום שגם עניינו מתגבר נגד הניגוד, שם ההתפעלות הנפשית שצריכה לאזן את החיסרון הפנימי, ההתפעלות הנפשית החיצונה שצריכה לאזן את הניגוד הפנימי, שם ההתפעלות הנפשית והדרכים שהיא נקנית בהן, כלומר הדרכים המעשיות שאתה צריך לעשות פעולות אחרי המעשים השכול בבות, צריכות לצאת אל הפועל. אומר הרב, זה בדיוק מה שקורה לאותה תפיסה שרוצה לבקע את הביצים בקיר. אם היא יכולה לבקע את הביצים בקיר מההתחלה, כלומר לחלות את החיים, זו מטרתה, כך היא תעשה. אבל אם היא לא יכולה לעשות את זה, אז היא מוצאת דרכי פעולה עקיפות להשיג את אותה מטרה. אפשרות הלפע שלמדנו בשבוע שעבר, לבלבל את הזהות. לעשות חביתה. לבלבל את האפרוחים, לאבד את הזהות הפרטית של כל ביצה. אפשרות ב', הפוך בדיוק. היות והיא יודעת שאם היא שייכת לזרות של החיים, והזרות של החיים זה הצד הטבעי, ואם החיים הטבעיים לא ינקו ממקורם הרוחני, ממילא הם יגיעו לכליה מחר, מחרתיים, עוד 2, עוד 20 שנה, עוד 2 דורות, אז מה היא תעשה? הרי היא רוצה לחלות את החיים, אבל היא יודעת שהדרך האפשרית לחלות את החיים לפעמים לא עוברת בצורה ישירה, דווקא הדרך שתגביר את החיים, שתגביר את הצדדים החיצוניים של החיים, תתמכר ותשתעבד לצדדים של התענוגות, של היצרים, של התאוות של החיים. ואז אותה התפיסה שרוצה לבטל את החיים, היא אותה התפיסה שפתאום תמצא אותה, מתמכרת אל החיים, אל היצרים, אל כל הכוחות החומריים. הנה הרב כותב, בואו נראה. שנאת החיים שבשורש הרשעה מצד אחד, זה מה שהיא רוצה באמת, לבטל את החיים, כי שונאת אותם, היא לא מכירה את הערך הפנימי שלהם. מצד שני, מהצד של הגילוי המעשי, ואהבת התענוגים הגסים, ומילוי החיים החומריים בכל שקרותם, שזה אולי האדם המודרני, שרוצה למלא את החיים, בצד החומרי שלהם, עד כדי שהוא שיקור כבר, שיקור מהתאוות, שיקור מהתענוגות, כבר נמאס לו, זה כבר מגיע לשלב של גועל וסלידה, לפעמים. אז מצד אחד, המטרה, או נגיד ככה, היסוד שרוצה להגיע למטרה, שהיא השמדת החיים. מצד שני, הדרך שהיא תגבור את החיים. אפשר לומר, הסתירה הפנימית הזאת, בין השורש והמטרה, לבין האמצעי להגיע אל המטרה הזאת, שזה כיליון מול תגבור את חיים, זה יוצר בנפש האדם, בנפש הרשעה, זה יוצר איזה מין מערבולת פנימית עצומה. נלחמים הם בנפש הרשעה, נלחמים הם בנפש הרשעה, ועושים אותה כמרקחה. כי לכאורה זו התנגדות הופכית, כלומר, אתה עושה פעולה א', כשהמטרה שלך היא הפוכה לגמרי. כשהיא צריכה מצד אחד להגן על החיים, כלומר, להגן על החיים, אין הכוונה רק להגן על החיים שיהיו, אלא להגן על החיים בכל שקרותם, בכף ובקוף. להגן על זה בכל המוטיבציות, עם כל הכישרונות, בכל הזמן, בכל המאמצים. מצד אחד, כשהיא צריכה להגן על החיים מצד השימוש שבהם לנטיותי השפלות, מדוע מצד שלחולל את המוות אי אפשר? כי אם על ידי החיים עצמם. רבותיי, מה זה הריקוד הזה? מתי אדם רוקד? כשהוא שמח. אמרו כידוע בעלי המדרש או בעלי הרמז, שכשאדם רוקד אז הוא מתרומם מעל הקרקע. נכון, הוא מרים את הרגליים. כן, קופץ, זה מין קפיצה כזאת. מזל גדי כזה. קופץ. כשאדם מרקד, אז הוא מגיע למצב שהוא מסוגל להתעלות למעלה מן החיים. ולכן באמת כשאדם שמח, אז הוא מזמזם, הוא שר, והוא גם רוקד. זה ביטוי כזה, ביטוי. הריקוד הוא ביטוי לאיזשהו מצב פנימי של התרוממת מעבר לשגרה, מעבר לטבעי, מעבר לרגיל, מעבר למוגבל. אתה קצת יותר למעלה, קצת יותר, כביכול, שייך לעולם יותר מפותח לכאורה. זה הסוד של הריקוד. כתוב בהרבה ספרים. נו, עכשיו, אותה השיטה. היא רוצה לרקוד לפני הפרוחים? מה היא רוצה לעשות עם הפרוחים באמת? לקחת את הביצים עוד לפני שיש הפרוחים ולבקיע אותם בקיר? אלא מה? לפעמים היא לא יכולה לעשות את זה. יש אנשים שמאוד אוהבים את ההפרוחים. אז מה היא עושה? הפוך אל הפוך. היא מתחילה לרקוד בפני הפרוחים. כביכול היא משדרת להפרוחים, יישר כוח לכם, כמה טוב שאתם פה. הייתי רוצה להיות הפרוח כמוכם. הפוך אל הפוך. זה העיקרון שכתוב פה. מה? זה לא מגיב על האפרוח, זה מגיב עלינו. אני לפעמים צריך ליצור התפעלות חיצונית עד כדי ריקוד, ביחס לדבר שאני באמת מתנגד לו. אלא מה? הדרך שלי כאן, בהקשר הזה, לבטל אותו, זה דווקא להגביר את הצד החיצוני שלו. שברגע שהוא לא יינק ממקורו, ממילא הוא יתמוטט, הוא יתפורר. הריקוד זה הביטוי של האדם להתפעלות הנפשית היתרה. שהוא צריך להכריח את עצמו להביא אותו לזה, כדי כביכול להראות לעצמו שהוא מתלהב מהחיים. הנה, הפרוחים, איזה יופי, יש כאן התיישבות, יש כאן, כמו שאמרנו, יש כאן ריבוי, יש כאן חיי חברה וריבוי, וכו'. הריקוד זה הביטוי החיצוני להתנגדות הפנימית שלו, וברגע שהביטוי החיצוני הזה קיים, אז ממילא אין מקור חיים, אין מקור יניקה אמיתי. ממילא, הפרוחים האלה ימותו. רבותיי, בואו נגיד בצורה פשוטה. האפשרות להביא חס ושלום את המין האנושי או את החברה, חס ושלום, הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, אבל נגיד תיאורטית, להביא את החברה לכיליון, זה להעמיס עליה עודף, נקרא לזה תענוגות חומריות. עודף חיים חומריים, שברגע שהם לא ינקו ממקורם, יום אחד זה כבר יימאס. זה ידוע למשל, כשאדם, אני חושב שהזכרנו את זה פעם, כשאדם רוצה למנוע את עצמו מאיזושהי תאווה שהוא לא מצליח להשתחרר ממנה, אז יש שתי דרכים איך לעשות את זה. אולי יותר, אבל שתיים מרכזיות, קיצוניות הופכיות זו מזו. דרך אחת, זה להיכנס חזיתית. נכון? יש לי תאוות אכילת שוקולד, אז אני מחליט שאני יותר לא אוכל שוקולד. כן, זה יהיה בדרך כלל קשה. דרך שנייה בדיוק הפוכה. לאכול שוקולד עד שיצא לי מכל החורים, מכל הכיוונים. ואז אני יותר לא רוצה להתקרב לשוקולד. דרך אגב, זה עובד. לא הייתי ממליץ, אבל זה עובד. זה עובד. יש כאלה שבמקום שבו הם למדו, עשו כל מיני תחרויות. אתם מכירים את זה? לסיים קרטון קרמבו. כמה יש? 40 קופסה. מה קורה לאותו אדם? דרך אגב, הרבה אנשים שעובדים במקומות כאלה, הפסקת לאכול, הנה, בבקשה, הנה הוכחה. אני זוכר, פעם עבדתי בתור בחור צעיר בקטיף. בחופש הגדול היינו הולכים ככה לרמת הגולן, אני זוכר בתור נער, היינו הולכים לקטוף, גם קצת להרוויח וגם כיף, בטבע, בשטח וקצת טיולים גם. אני זוכר, עבדתי בקטיף אגסים. קטיף אגסים. ושם היו אגסים, היו כל מיני סוגים של מטעים. מטעים, אני זוכר אם זה היה בנוב או בחספין, או נכון, ויש הרבה אגסים, לא? מה? יש הרבה. אז עבדנו בכל מיני זנים של אגסים, ו... אני במקרה עבדתי כנראה בזן מאוד משובח, של אגסים לייצוא. קשים כאלה, מתוקים, טעימים. עד היום, אני לא אוהב אגסים. אני לא יכול לאכול אגסים. וכמו שכתוב במשנה, בהלכה, שאחד מהתנאים שאדם שעובד בקטיף אצל בעל הבית, זה שבעל הבית מאפשר לו לאכול. לא לקחת בשקית הביתה, כי אחרת הוא יביא סמטריילר הביתה. כן, אבל תוך כדי תנועה לאכול, אתה לא יכול לצפות מאדם שעובד לך בקטיף, שלא יאכל את מה שהוא עובד. אז תוך כדי תנועה על הדרך, בסדר. אז אני זוכר, היינו אוכלים הרבה אגסים. כן, עובדים הרבה שעות. אז היה אוכל בוקר, צהריים וערב. והיום, אני אומר, על עצמי, עברו כבר יותר מנראה לי 20 שנה, עד היום אני לא, כמעט לא מסוגל לאכול אגסים. תודה שאתה דואג, חבל שזה לא היה לפני 20 שנה. אבל רבותיי, זה מסוכן, כי חס ושלום, אדם יכול לקחת את ההדרכה הזאת ליצרים מושחתים שיש לו. ניקח דוגמה קשה, יצר עריות. ואז הוא יגיד, אם ככה, אני לא מצליח להתגבר על יצר עריות, אז בואו נלך עכשיו עד הקצה, נתיר לעצמנו בלי גבולות, עד שיום אחד נגיע לגואל. ודרך אגב, אנשים לצערנו הרב שיעשו את זה, הגיעו לגואל. יש דברים שאסור לעשות אותם. אסור לעשות את זה, כמובן, אבל רק אנחנו אומרים עכשיו עיקרון. היה לו אומר שרומא נפלה מהסתאבות השלטון והחברה. נכון? הרב כותב גם בין היה את זה ברמה של עמים. טוב. נחזור. כן. עוד לא הגענו, רגע, זה המונה. עוד לא הגענו לשם. זה המונה. עוד לא הגענו. המניין כנראה לא נגיע היום. אמנם, ההשקפה, אנחנו בשורה החמישית לפני סוף החצי הראשון של הפסקה. אמנם ההשקפה השלמה של הרשעה וההכללה שלה, אמנם ההשקפה השלמה של הרשעה, ההכללה שלה, כלומר, בצד הכולל, בצד האמיתי, כאן כלל במובן של מה המטרה, מה השורש של הדבר ומה המטרה שלו, כאן הכוונה ההכללה, ביחס תכף נראה לפרטיות, שזה איזה מין דרך פעולה נקודתית, מקומית, ספציפית, ביחס לרעיון הכללי. אז אמנם ההשקפה השלמה של הרשעה, ההכללה שלה, מה היא רוצה, מה היא חפצה, שמחה היא רק בכיליון ובמוות, אבל בפרטיות, כלומר, באופן נקודתי, דרך הפעולה שהיא בחרה היא הפוכה לגמרי. הלא אומרת, יא אבב, תן, היא רוצה לקבל. וחפצה היא בחיים למען הרשע, כלומר, למען השחט וכלה. לכן, היא מרקדת או מרקדת, מכריעה את עצמה בכוח, על ידי התפעלות נגד חפחפץ הכיליון ואהבת העיבוד. כשהיא צריכה כביכול האפרוחים להגן עליהם, היא כביכול משבחת את האפרוחים, מפארת את האפרוחים, משקיעה בפשיל האפרוחים, מוכנה לרקוד לפני האפרוחים. כשאדם רוקד לפני משהו, זה מראה שהוא מכבד אותו, נכון? חתן רוקד לפני קלתו. ראיתם פעם דבר כזה? כן, רואים דבר כזה לפעמים. קלה לו לפני חתנה. אבל חתן לפני קלתו. אתה רואה חתן לפעמים מאוד מאוד מתלהבים. מאוד מאוד אוהבים. מוכנים לרקוד קבל עם ועולם. לפני קלתם. אומנם הם בשיקרון חושים בחתונה, אז אולי אחר כך לא יעשו את זה. אבל זה מראה שהוא כל כך מעריך ואוהב את אשתו, שהוא מוכן אפילו לרקוד בציבור בפניה. לפעמים רואים חתנים כאלה. לא לזלזל בזה דרך אגב. בסדר. טוב, השאלה מה המטרה? מה המטרה? רק אני רוצה להראות שהריקוד הוא משדר איזושהי התפעלות, איזושהי התלהבות, איזושהי התרוממות. אז כאן זה בממד השלילי. היא מרקדת, מכריעה את עצמה על ידי התפעלות נגד חפץ הכיליון ואהבת העיבוד, כשהיא צריכה לאפרוחים להגן עליהם, אבל לא להגן עליהם באמת. זה לא כמו שהחתן כביכול מגן במרכאות ומכובדת, כלומר, משדר הערכה, אהבה וכו' לקלה. כאן מדובר הפוך על הפוך. להגן עליהם בשביל צרכיה המיוחדים, שהם בדיוק הפוך מלרקוד לפני האפרוחים, היא הייתה רוצה לראות על כל האפרוחים האלה, להשמיד אותם, לבקע אותם בקיר. אלא להגן עליהם בשביל צרכיה המיוחדים, השורשיים, כפי תכונתה, בכל מעמקי זוהמת הנבלה. רבותיי, מה למדנו מכאן? למדנו מכאן יסוד גדול, אני חושב. למדנו הרבה יסודות, אבל אולי פשט אחד או פרט אחד. קודם כל, לדעת שהמנגנון הזה הוא מנגנון נפשי שנמצא בנו. לדעת אותו שיש לו צדדים חיוביים, יש לו צדדים שליליים. זה א'. ב', להיות אדם עירני כלפי המציאות. בואו נצא כאן עם משהו פרקטי. להיות אדם עירני כלפי המציאות. כשאנחנו נפגשים עם מציאות, כשאנחנו בחושים הבריאים שלנו, אם זה עניין של תחושה או עניין של תובנה, לא משנה, מזהים שיש כאן עודף יתר התפעלות, יתר פרגון, יתר התלהבות, יתר הערכה אפילו לפעמים. לשים לב, רגע, אולי זה מחביא משהו מתחת לפני השטח. לא להיות אנשים תמימים שהמפגש שלהם במציאות מוארך, נשפט על ידי ההופעה החיצונית. להיות אנשים יותר עמוקים, שמנסים לזהות מה קורה כאן בעומק השטח. כמו שדיברנו כמה פעמים, גיל ההתבגרות. גיל ההתבגרות בשלב הזה של ההתבגרות הוא גיל מסוכן. יכולות להיות בו הרבה סטיות, הרבה חורבנות אפילו, לפעמים קיצוניות מאוד. אבל הגיל הזה בונה באדם את הקומה של האישיות העצמית, שהוא כבר לא יעשה מה שהורים או מורים אומרים, אלא הוא עושה מה שהוא הגיע למסקנה שנכון וצריך לעשות. אז יכול להיות שבשלב הראשון ההתנהגות היא תהיה נוראה, אבל בעזרת השם, כשהאדם יעבור את התהליך הזה, הנער יעבור את התהליך, אז הוא יעמוד על עצמו, ואז המטרה התגלתה. אז יכול להיות שהתוצאות השליליות הן קיצוניות, אבל הדרך להגיע למטרה היא חיובית מאוד. כשאתה אומר הרשעה, למי הכוונה? לאומות, לפרטים, לפילוסופיות, ליעקב? באותה התפיסה שנקראת באופן כללי דרכי המורי. למה הרשעה עושה זאת? האם בגלל שהחברה תתנגד לקהילה ונשאיר? כן, זה כבר דיברנו. אז אם כן, מה למדנו? אפשרות אחת של הרשעה החפצה בכליה לחלות באופן ישיר. שלוש אפשרות נוספות לחלות באופן עקיף. אופן ראשון למדנו פעם שעברה, לערבב את הזהות. לבלבל את הזהות זה עיבוד הפרטיות של היום, כמו שאנחנו רואים בעינינו. אופי שני זה להגביר את החיים בצורתם השלילית, החומרית, החיצונית, ואז מלא זה יגיע בסוף לכליה. זה למדנו היום. והנושא השלישי, הדרך השלישית היא לספור את האפרוחים. זה כנראה נלמד בפעם הבאה, בעזרת השם. כן, שאלה אחרונה. למה הגברת?
הגברת הפרטיות, כי הרי אנחנו רואים
מה ש... לא, אבל הגברת הפרטיות לא בכיוון הנכון. אמרנו, לא בכיוון הנכון.
היא לא
יונקת
מה...
היא לא יונקת מהמהות הפרטית של כל פרט.
זאת אומרת, המרקד והמגיז זה דומה מאוד.
נראה, כשנגיע לא. נגיד, המרקד והמגיז זה דומה, וזה שיש כאן איזושהי התמכרות למציאות חיצונית, בדיוק, בהקשר הזה. טוב? זכות לנו ללמוד, אין היה, ברוך השם, ברכי ימים. יש אפשרות לבקש להכין כמה שורות לפעם הבאה? תנסו לסיים רק את הפסקה הזאת, את קוף חט. יישר כוח. רק רגע, שנייה רבותיי, סליחה שנייה. אני יכול להוסיף עוד שנייה אחת הערה על מה שאמר ישי. למה זכר ונקבה? יש לכם עוד חצי דקה לשבת? יש לכם כוח? חצי דקה. אולי לפי מה שאמר ישי, ככה חשבתי תוך כדי דיבור, להגיס זה לאבד את הזהות. זה קשור לצד המחשבתי יותר, לצד של שכל. זה אולי קשור יותר לאיש, לזכר. ההתפעלות הנפשית, לעורר את הרגשות, לרקוד, זה אולי קשור יותר לנקבה. אז אולי יש כאן בעצם שני צדדים. להגיס זה יותר הצד השכלי של טיטוש הזהות. לרקוד זה יותר לעורר את הרגשות. זה יותר אולי קשור לנקבה. אולי. אולי לא.